אתם יכולים לפתוח באיגרת השנייה של פטרוס, פרק ב'. אני אעשה חזרה קצרצרה ונמשיך הלאה, עמוד 440, השנייה לפטרוס, פרק ב'. ולפני שנקרא, אני אעשה חזרה קצרה. אנחנו הרבה מתעכבים על הפרק הזה, פרק מיוחד. אני מזכיר לכולנו, הפרק הזה כולו עוסק במורי ובנביאי השקר. ואני מציע לכולנו להתייחס לדברים במלוא הרצינות. ואני אומר, אני לא סתם מרגיש להתעכב. יש היום גם בעולם וגם לצערי בגוף המשיח המון המון סטיות מהאמת, סטיות מאוד חמורות. חובתנו לבחון את הדברים, להתרחק מהרע ולחוז בטוב. בלי פשרה, באמת להחזיק באמת בצורה שלמה. וכפי שאנחנו התחלנו ללמוד, ישנם אנשים שבשם ישוע באים להטעות את המאמינים. אלה אנשי שטן אמיתיים, מחופשים היטב לכבשים, אנשים מסוכנים ביותר, שמכירים טוב את הכתובים, מעוותים אותם להטעות את המאמינים, ולמרבה הצער הם גם מכשול ללא מאמינים. כשלא מאמינים שומעים ורואים אותם, מה הם אומרים, איך הם מתנהגים, הם פשוט מתרחקים מהאמת, מישוע המשיח. וכפי שאנחנו לומדים עכשיו, שלא תהיה הבנות, האנשים האלה, מורי ונביאי השקר, צפוי להם עונש כבד ביותר. אנחנו מבינים שגם בגיהנום הנצחי יהיו דרגות שונות של עונש. להבנתי, האנשים והנשים האלה, הם יהיו בין אלה שיאנשו בצורה הכי קשה בגלל מה שהם עושים. זה באמת אמור לנחם אותנו בגלל הצדק של אלוהים. אני מודה שאני לפעמים נחשף לדברים האלה באינטרנט, אני פשוט מודה שאני מתרתח בקרבי, אבל אני מרגיע את עצמי, אני אומר, אלוהים מרשה את זה. יום יבוא, משפטם לא יתמהמה, והם יאנשו לנצח. וכדי להבין את חומרת העונש שלהם, לא עונש שגרתי, פטרוס נותן לנו שלוש דוגמאות. הדוגמה הראשונה שלמדנו פעם שעברה, זה המלאכים שחטאו. אני מזכיר לכולנו, אותם שליש מהמלאכים, עד כמה שאנחנו מבינים, הצטרפו להלל בן שחר, ניסו למרוד באלוהים. הלל רצה לשבת בכיסא אלוהים, להיות כמו אלוהים. ואלוהים הפיל את אותו, הפך לשטן, את הלל בן שחר. ולמדנו שהמלאכים שחטאו הושלחו לקצווי הרים, איזשהו מקום, קוראים לו גם תהום, שמות נוספים, אי שם כנראה בתור כדור הארץ. והמלאכים האלה, שפעם היו באור של אלוהים, אלוהים הוא אור, איך שכתוב כאן, שמתם לב, בפסוק 4, הם מוסגרים בחבלי אופל לשומר המשפט. הם נמצאים בחשיכה מוחלטת. יש כאן תיאור יפה, כאילו החושך מקיף אותם, כמו שאנשים עזוקים בכבלים. למה הם מחכים? למשפט הסופי, להיות מושלחים לאש גיהנום. זה מה שמצפה למורי ונביאי השקר. בואו נעבור לדוגמה השנייה. הייתי מבקש, נקרא עכשיו פסוק 5, ואחרי זה לדוגמה השלישית. נעבור על פסוק 5. וגם על דורות קדם לא חס ולא ריחם, וישמור רק נוח השמיני קורא הצדק, בהביאות המבול על דור הרשעים. אתם יודעים, אנחנו די רגילים לדבר על המבול. אני מעריך שמישהו מאיתנו הרואה בן אדם שמתחיל לטבוע, ולראות דבר כזה שאדם מתחיל להיחנק ובולע מים ומפרפר, מנסה איכשהו לשרוד והוא לא מצליח והוא מת, אני מעריך שזה דבר מאוד מאוד קשה לראות אדם טובע ומת. מאוד קשה. חוסר אני מוחלט. ברור שכל אחד אמור לעשות כל מה שיכול להציל אותו. אלוהים לא חס על דור הרשעים. תראי כמה אנשים בערך טבעו במבול, יש לכם מושג? מדובר על אלפים, מאות אלפים, מיליונים, אני יודע. בוא, אף אחד לא יודע. היה מישהו, ניסה לעשות חשבון, כמה מדובר פחות או יותר, אני לא אגיד לכם בדיוק, כי אף אחד לא יודע. אני יכול לומר, ניתן להבין בהערכה מאוד כללית וגסה, שמדובר במיליוני בני אדם. מי שיודע אולי מתי המבול אירע, לאחר שאלוהים ברא את אדם וחווה, כמה זמן עבר בערך? אתם יודעים בערך? כדאי לדעת, מעל 1,500 שנה. מעל 1,500 שנה. ואנשים חיו אז מאות שנים, אתם יודעים. והם ילדו הרבה ילדים, ולפי מה שרשום בתורה, בבראשית, בהתחלה, אפשר להעריך שהיו המוני בני אדם. המונים, מיליונים, אלוהים השמיד את כולם. זה האמת שלא נתפס. ואנחנו קוראים בראשית, אני לא אקרא את הפסוקים, אתם מכירים אותם. אנשים הגיעו לרמת קלקול כל כך גבוהה, שכבר לא היה משהו אחר, אי אפשר לעשות כלום. אתם מכירים את המושג total loss? איך שמעתם על זה? פתאום אדם עשה איזו תאונה מאוד מאוד קשה, והרכב נפגע כל כך הרבה, שאין מה לעשות, אין טעם לנסות לתקן אותו. זה אבוד, לזרוק אותו לגרוטאות, זהו זה. זה המצב של הדור הזה. כתוב, יצר מחשבות ליבו רק כל היום. אתם שמהלב יוצאות המחשבות. איזה מחשבות יצאו? רק דברים רעים. לא, הכל מקולקל לגמרי. ותמלא הארץ חמס. מה נשאר לה? וכתוב שאלוהים נעצב לליבו. הוא החליט למחות את בני האדם על פני האדמה. אלוהים ברא את בני האדם לא כדי להשמיד אותם. אלוהים הוא אהבה. אבל לא הייתה ברירה. זה דור הרשעים. וכתוב שם מי שזוכר, ונוח מצא חן בעיני אדוני. אדם הזה ומשפחתו, שימו לב, כאן כתוב, הנוח השמיני. תשימו לב, זה מאוד ברור, אני חושב. האם רק נוח ניצל מהמבול, או גם כל המשפחה? כל המשפחה, לנוח הייתה כמה אישה, כמה בנים היו לו, אתם זוכרים? שם חם ויפת, הם היו נשואים, שלושת אנשים שלהם, תעשו רשבון מהיר, נוח ואשתו, ועוד שלושה זוגות, שמונה נפשות. תחשבו, מתוך מיליוני בני אדם, אפשר להעריך די בביטחון, רק שמונה, נוח ומשפחתו, ונאמר נוח שהוא איש צדיק תמים בדורותיו. אתה אומר, איך זה יכול להיות? כמו מקום שבו יש אפלה מוחלטת, ורק איזה אור אחד שמאיר. זאת הייתה המשפחה שלו. רק הוא. כל היתר חשיכה. ולא רק שנוח היה צדיק בעיני אלוהים, כדאו את אלוהים התהלך נוח, אתם יודעים. מי זוכר על מי נאמר לפני כן שהוא התהלך עם אלוהים? חנוך. והוא נלקח, אתם יודעים. אדם היחיד עם משפחתו שחיו ברצון אלוהים. עובדה. למרות שכל החיים האחרים עשו את הרע בין אלוהים. אבל כאן כתוב דבר נוסף, שימו לב, קורא הצדק. לא הכל כתוב בתורה. יש דברים שרוח הקודש מוסיף לנו בברית חדשה. מה ניתן להבין? אנחנו מבינים שבניית התיבה, מעריכים שזה היה מעל 100 שנה, התיבה ענקית, הוא עם הבנים שלו, לאט לאט בנו אותה. ואנשים ראו, הוא בונה משהו אדיר, ושאלו בטח, מה אתה עושה? מה המטרה? הרי אלוהים גילה לו. ומה כתוב כאן? נוח דיבר איתם, הוא הסביר להם, קרא להם לחיות חיי צדקה, לשוב בתשובה. זה מה שכתוב, קורא הצדק, הוא לא שתק. הוא הזהיר את בני דורו, ואני מבין שאלוהים משתמש בו להזהיר את האנשים ממה שצפוי. ותחשבו, מדובר על תקופה מאוד מאוד ארוכה. אנחנו מבינים שהאנשים האלה פשוט לא התייחסו לנוח. בטח צחקו לבאזל, מה אתה עושה? כל השטויות האלה, עזוב, לא קורה כלום. עד שבא המבול. ואז כולם הושמדו. כולם הושמדו, אתם יודעים, כשהייתי ילד, יש לי בבית ספר תמונות כזה, עד היום אני חושב, של דורי, מי שמכיר, תנ"ך בתמונות. אני זוכר את התמונה שהיא נקלטה לי במוח על המבול, לא יודע אם אתם מכירים את התמונה שאני מדבר עליה, תמונה מאוד קשה. לפעמים אתה יודע, אתה מצלם תמונה והיא נצרבת במוח. זה לא נתפס. המבול. כל אלוהים, אתם יודעים, כתוב שהמים יצאו מתוך האדמה ומלמעלה, ואף אחד לא יכל להימלט חוץ מנוח ומשפחתו. זה מראה על הזעם של אלוהים. תראו מה, כמה החטא שאנחנו מדישים, כמה הוא חמור, עד שלא הייתה אמרה להשמיד אותם לגמרי, חוץ ממשפחתו שלו. אז כפי שאלוהים השמיד את דור המבול, בלי רחמים, את דור הרשעים, זה מה שצפוי למורי ונביא השקר. אין רחמים, הם עבודים. הם עבודים. הייתי רוצה לבוא לדוגמה השלישית, מפסוק 6. נקרא עד אמצע פסוק 9, כי אחרי זה הנושא קצת משתנה. ותרי סדום ועמורה הפך לאפר ושימם במהפכה, וישימם למשל אשר עתידים לעשות זימה, ויצל את לוט הצדיק, אשר הוא אנשי בליעל הם בדרך זימתם. כי הצדיק הזה בשבטו בתוכם, העדיב את נפשו הישרה יום יום, בירותו ושומעו מעשי רשעם. וחצי פסוק 9. כי יודע אדוני להציל את חסידיו מניסיון. היתר מתקשר למורה השקר. הדוגמה השלישית, סדום ועמורה. כתוב שאלוהים הפך אותם לאפר. יודעים מה זה אפר, נכון? זה כמו חול. אלוהים המטיר אש וגופרית מהשמיים על אנשי סדום ועמורה. ואחרי שאלוהים השמיד אותם, לא נשאר מהם כלום, רק אפר. אפר זה כבר לא גביעות של בני אדם. זה כמו חול. לא נשאר מהם כלום. וכל הערים האלה, סדום ועמורה, הושמדו לחלוטין. אש וגופרית מהשמיים בבת אחת. שוב, זו הייתה הפתעה מוחלטת. ותשימו לב, אלוהים בסבלנות לא תתואר. חיכה וחיכה. ואיך שאנחנו מבינים כאן, בעיר הזאת, עיר החץ, סדום, וגם עמורה, השכנה שלה, היה אדם צדיק. ושמו לוט. ואני מבין, כפי שאלוהים משתמש בנוח להזהיר את בני דורו, כך אלוהים משתמש בלוט להזהיר את אנשי סדום, גם המורה שהיו קרוב אליהם. שימו לב, האנשים האלה, כתוב כאן מה החטא הנורא שלהם, כתוב פסוק 6, הם משל עתידים לאלה שעתידים לעשות זימה. אני מקווה שכולם מכירים מה נאמר על סדום בראשית, פרקים 19 ועלה. אתם בטח מכירים את זה. אנשי סדום היו אנשים מאוד מאוד חטאים, בצורה מאוד קיצונית. ניתן להבין שהחטא העיקרי שלהם היה זנות, מה שנקרא חטא ההומוסקסואליות, ללא ספק. כל מי שמנסה לתת הסבר אחר, הוא פשוט לא מבין מה שכתוב בבראשית. ואני לא אפרט עכשיו. מה הם ניסו לעשות שני המלאכים, כולנו יודעים. פשוט מדהים. הומוסקסואלים. ותשימו לב, החטא הזה, ואני אמרת עליו בקיצור, של ההומוסקסואליות, ברור לנו שהוא תועבה בעיני אלוהים. חטא חמור ביותר. והיום, בתקופה שלנו, במיוחד בשנים האחרונות, כשהחטא הזה מתפשט בעולם ומקבל לגיטימציה מוחלטת ברוב מדינות העולם. תשאל, מה קורה כאן? ויותר ויותר אנשים לא רואים זה בעיה עם החטא הזה. כאילו, מה הבעיה? זה הנטייה הטבעית של אנשים שיחיו ככה. אתם האנשים שיגידו מה שהם רוצים. בסדר, אומרים. תראו מה מצפה. אלוהים מגלה לנו. מה מצפה לכל הומואים ולסביות וכל הטרנסג'נדרים וכל האחרים באותה קבוצה, להט"ב מה שנקרא. יודעים מה מצפה להם? מה הוא אומר כאן? הם עתידים להיות משל, הם דוגמה לכל אלה שחיים בחטאי המין החמורים האלה. מה יהיה סופם אמר? הם יושמדו כמו סדום, אנשי סדום ועמורה. הם יושמדו לנצח. אני מזכיר לכולנו שהחטאים להם, מה שכם משקף זכה, אלה חטאים למוות. תועבות בעיני אלוהים. מי שאומר, טוב, בוא נאמר, יש עוד הרבה חטאים, זה עוד חטא, זה לא נכון. זה פשוט, ברור זה חטא, ויש עוד הרבה חטאים. החטא הזה, למה הוא כל כך חמור? הוא הורס את סדרי המשפחה, את מה שאלוהים ברא. אנחנו גם בבראשית, אלוהים הראה לנו. יש לו תוכנית מאוד פשוטה, הוא יצא, הוא ברא אותנו, הוא החליט. איש יעזוב את, את אביו ואת אמו, דבק באשתו, והיו לו בשר אחד. זהו זה. איש אחד נושא אישה אחת, מתחתנים, מקימים משפחה. כל משהו אחר הוא בניגוד מוחלט לרצון אלוהים. מה צריך להסביר את זה? יש המון פסוקים בכתובים שמדברים על הסטייה החמורה הזאת. עכשיו תשימו לב, זה כתוב כאן. כמו שנראה בהמשך, העולם אבוד. העולם אבוד. אני מקווה שכולם מביא, אין טעם לנסות לעצור את השטף הזה, את ההידרדרות, זה אבוד. מה שמדאיג אותי, אתם יודעים מה זה? מה שקורה בגוף המשיח. זה אותי מדאיג, מאוד מדאיג. ומי שלא יודע, לצערי נורא, ואני דיבר על זה לפני כמה חודשים, הנושא הזה של לתת לגיטימציה להומו ולסביות, נכנס יותר ויותר לתוך מה שנקרא גוף המשיח. יותר ויותר קהילות מקבלים את זה, ונותנים זה לגיטימציה, זה בסדר. מה זה משנה איך אנשים מתנהגים, איך הם חיים? מה זה משנה? אתם יודעים מה חשוב? מה שהם מאמינים. העיקר שהם מאמינים בישוע. יש אתר אחד באינטרנט, פעם הגעתי אליו, אתם יודעים, כתוב, כי כה אהב אלוהים את העולם, עד אשר נתן את בנו את יחידו, למען לא יובד כל המאמין בו. אז השם של אתר זה, באנגלית זה, כי כה אהב אל. הנה, תראה מה זה כתוב בדבר אלוהים ביוחנן פרק ג' פסוק גם 16 נדמה לי. כל מי שמאמין בו יבשע, גמרנו, לא יובד. מה זה משנה איך אתה מתנהג? אבל יודעים שיש עוד הרבה פסוקים. אני לא צריך להסביר למי שיושב כאן. אני אומר לכם, מה שקורה באירופה, ארצות הברית, כבר דיברנו על זה בעבר, זה פשוט אסון רוחני, לא יתואר. אמרתי, התומעה הזאת חודרת לקהילות ומתמת את הקהילות, זה גם מתחיל לקרות בארץ שלנו. אני כבר אדם מבוגר. אני אומר לכל הצעירים וצעירות, תצפו בשנים הקרובות, אני אומר לכם חד משמעית, למלחמה רוחנית קשה בנושא הזה. אתם תראו. אל תתפשרו. ואני מבטיח לכם שהמאמינים האמיתיים, הנאמנים, יהיו פחות ופחות. אנחנו הולכים בעקבות אירופה וארצות הברית, זה מה שיקרה. זה בלתי נמנע. התומעה הולכת וגוברת. אז מאלה אנשים בעולם, הם לא מנהים את הדבר אלוהים, אבל לחשוב שאנשים שנקראים מאמינים בישוע, מקבלים את הכתובים, הם נותנים איזה לגיטימציה. תחליטו, אתם לא מאמינים, אל תאמינו. אבל לנסות לעוות את כל הכתובים ולהצדיק את צורת החיים הזאת, פשוט לא יתואר. בשביל מה זה כתוב כאן? תראו מה קרה לאנשי סדום ועמורה, זה מה שיקרה לאנשים האלה, אם לא ישוב בתשובה. ברור שתמיד יש מקום לשוב בתשובה. כך שהעונש מאוד מאוד חמור, שלא תן לי הבנות. תסתכלו רגע אחד ביהודה, לפני חזון יוחנן, יש שם פרק אחד. יהודה, תפתפו קדימה, באיגרת יהודה, פסוק 7, אולי כדי קצת להשלים עוד איזה משהו, זה קצת קדימה, איגרת יהודה, פסוק 7, שימו לב, אני חוזר, איגרת יהודה מאוד מאוד מקבילה לשנייה לפטרוס פרק ב'. שימו לב מה כתוב כאן. כאשר סדום ועמורה וערים סביבותיהן, אשר הזנו כמוהם, וילכו אחרי בשר זר. מה זה בשר זר? ועוד פעם, זה ביטוי מאוד מיוחד כזה. אם גבר נמשך לגבר, זה בשר זר. אם גבר נמשך לאישה, זה דבר טבעי ונורמלי, כן. לא לגבר. גם אישה שנמשכת לאישה, זה בשר זר. אני מזכיר לכם, למדנו ברומים פרק א', אנשים עושים את מה שלא ייתכן. צריך להסביר את הדברים האלה. כל האנשים האלה, שימו לב, בשר זר, זה ביטוי להומוסקסואליות. מה אומר כאן? נהיו למשל, כי נמסרו למוסר אש עולם. שימו לב מה כתוב כאן. הם בדרך לגיהנום הנצחי. לא פחות. חובתנו לדבר, להסביר, זה התפקיד שלנו. אנשים ששומעים ומתעלמים, דמם בראשם. אני אומר, זה לא תפקידנו. לדבר ולהסביר, כן, את האמת. מי שמסרב, הוא ישלם את כל המחיר. כל מי שמשתף פעולה עם האנשים האלה שחוטאים חטאים כל כך חמורים, הוא גם אשם שהוא בעצם משתתף בחטא שלהם בצורה פסיבית. הוא אשם גם. אז אם אני חוזר לשנייה לפטרוס, שימו לב. אני אמשיך הלאה. פסוק 7. ויצל את לוט הצדיק, 7 ו-8 נקרא ביחד. ויצל את לוט הצדיק, אשר אלו אנשי בליעל, הם הציקו לו בדרך זימתם. כי הצדיק הזה, בשבטו בתוכם, העדיב את נפשו. מה זה העדיב? הוא סבל והתייסר. העדיב את נפשו הישרה יום יום, בירותו ושומו מעשה רשעם. אני מודה שאני חושב על לוט, פשוט, האמת זה לא יתואר. לא יתואר. הניסיון שהבן אדם הזה עבר, הוא באמת קשה בצורה בלתי רגילה. הוא חי בעיר הזאת שנים עם אנשים שחוטאים את החטאים הכי מתואבים. עכשיו תשימו לב, יש כאן כמה פרטים מעניינים. אנשי הבליעה האלה, פסוק 7, אלעו אותם, הם הציקו לו בדרך זימתם. אתם מה אפשר להבין מזה? הוא לא השתתף במעשים שלהם. הוא חי בצדקה, הוא היה צדיק. ברור לגמרי. האנשים האלה, הם הפעילו עליו לחץ כבד מאוד שיצטרף אליהם. לא עזבו אותו, לא ירפו ממנו. עצם העובדה שהוא חי חיים שונים, נקיים, הרשיע אותם. הם אשמים. עכשיו בוא נראה מה כתוב כאן. הוא אומר בהמשך, תשימו לב, אני אפרט כמה דברים. פסוק 8 אומר, כל יום הוא סבל בראותו ובשומעו מעשה רשעם. באמת מדהים. הבן אדם הזה נחשף בצורה שלמה לחטאים שלהם. הוא ראה את כל הפעילות ההומוסקסואלית, הוא ראה את זה כל הזמן, ושמע איך האנשים האלה מדברים, וכבר הם, שקשור לכל אורך החיים שלהם, כל הזמן, כל יום, יום יום, זה לא מדי פעם. תחשוב מה זה דבר, הבן אדם הזה התייסר בקרבו. איך אנשים חיים, סליחה, כמו בהמות. מה שמעניין, האנשים האלה איבדו את הבושה. להבנתי, אם בן אדם חוטא, הוא מגיע למצב שהוא כבר לא מתבייש בחטאים שלו, זה המצב הכי גרוע. זה אומר שכבר המצפון שלו הלך לאיבוד. אני מודה ומתוודה, כשאני לפעמים רואה באינטרנט את מצעד הגאווה, נעשה לי רב בנשמה. אני לא יכול לראות את זה. אני לא יכול לראות את זה. אני גם לא חייב לראות את זה. אולי פעם בשנה עושה איזה מצעד, אני מסתכל 2-3 דקות, וממשיך הלאה. אבל לוט, זה לא 2-3 דקות בשנה, כל הזמן, יום יום, רואה ושומע את זה. אתם קולטים מה זה, מה עבר לבן אדם הזה? העדיב את נפשו אישה, הנפש שלו התייסרה. אתם לא פעם אנשים סובלים באופן גופני, דברים מאוד קשים, אני לא מזלזל. פה מדובר על סבל נפשי, קשה ביותר, שעבר על לוט. ואתם יודעים, מה שמעניין, מאמינים בישוע, מאמינים אמיתיים, מאמינות אמיתיים, הם לא מסוגלים לסבול את התומעה ואת החטא, לא מסוגלים, זה מטריף את דעתם, זה מפריע מאוד ומעציב אותם, כמו שנאמר לאלוהים שהוא נעצה וליבו, אתם זוכרים בבראשית, לפני המבול, זה מה שקורה לנו. כי אנשים מורדים באלוהים, וכמו שמעת, הם איבדו את הבושה. היום קוראים לזה מצעדי גאווה. על מה יש להתגאות? האמת זה בלתי נתפס. הם מתגאים בתואבות שלהם. המעט שראיתי קצת, איך הם נראים? בטח ראיתם, פשוט בושה וחרפה, גם בארץ שלנו, בירושלים. ברוב מדינות העולם היום. מצעדים של גאווה וטומאה ותועבה. ולמרבה הצער יותר ויותר אנשים תומכים בהם ומצדיקים בדרך חיים הזאת. פשוט לא יהיה תואר. ולוט מאוד מאוד סבל, ממש לא פשוט. נראה אם הרשמתי לכאן עוד משהו. אני חושב שאמרתי על עברתי על הדברים העיקריים. מה שמעניין, תשימו לב כאן, פסוק 7, ויצל את לוט הצדיק. אלוהים יודע להעניש את הרשעים ויודע להציל את הצדיקים. הוא הציל את לוט. וכאן אנחנו באים לפסוק 9 להתחלה, מאוד מאוד מרשים. כי יודע אדוני להציל את חסידיו מניסיון. תראו, שלא תהיה לי הבנות. הדוגמה של נוח, משפחה אחת בין מיליוני רשעים, אני לא חושב שכל דבר יותר מרשים מזה. לא יכול להיות. משפחה אחת שרצויה בין אלוהים. הדוגמה של לוט היא גם, אין יותר מנה. עיר מלאה חטא, גם סדום, גם עמורה, מלאה, כולם, ורק לוט נשאר צדיק. איך זה יכול להיות? האמת זה נשמע כמעט בלתי אפשרי. יש פה את התשובה. אלוהים יודע, אלוהים יודע, עובדה, איך שהוא אומר כאן, להציל את החסידים שלו מניסיון. הוא יודע את זה. כלומר, ברור לי שהוא נתן גם לנוח, גם ללוט, כוח פנימי יכולת, ברור לי שלבד הם לא היו מסוגלים. יש גבול למה שבן אדם יכול לשאת. זה באמת מבחן שהוא, הייתי אומר, לא אנושי. זה לא יודע על יום, יומיים. זה שנים רבות. איך אפשר לא להישבר? ויש כאן הבטחה מאוד מאוד חשובה עבורנו כולנו. היום, אתם יודעים, אנחנו חיים בתקופה מאוד בעייתית, אני אפרט איזה כמה מילים. במיוחד אני אדבר על ילדים, נערים ונערות, צעירים וצעירות. הם נחשפים לדברים. כשאני הייתי נער, לא נחשפנו לזה. חד משמעית לא. דברים מאוד מאוד חמורים, תועבה וטומאה מכל הסוגים. באינטרנט, בסמארטפון יש את הכל, כל הזבל. אין בעיה, אתה לוחץ, אתה רואה ושומע כל מה שאתה רוצה. הם נחשפים לזה כל הזמן. אתה יכול לשמור עליהם? אתה לא יכול. אתה לא יכול. אז אולי בגיל מסוים לא נותנים לסמארטפון, מנסים להרחיק אותם, אבל בשלב זה או אחר, היום בארץ אי אפשר לחיות בלי סמארטפון. אתה חייב, כל המערכות בנויות על התקשורת הזאת, אס-אמסים, כל הדברים, הודעות, זה ברור לגמרי. זה החיים המודרניים. אתה לא יכול בלי זה. איך חשפו? בשלב מוקדם ומאוחר. ברור שהם חשפו לזה. מה אתה עושה? איזה תועבות? מה הם יכולים לספוג? דברים חמורים ביותר. אני לא מתייאש. אני נאחז בפסוק הזה. לי ברור דבר אחד. אם אנחנו כמאמינים, מאמינות האלה, ההורים שמגדים ילדים, אם אנחנו, א', נהיה להם דוגמה טובה. ב', נחנך אותם נכון. נסביר להם שיבינו מקרבם. זה לא בא מבחוץ. שזה רב בעיני אלוהים, ואם הם ירצו לבחור, אלוהים יעזור להם. אני בטוח, יודע אדוני לחסוך את חסידיו מניסיון. הוא יודע לעשות את זה. בצורה אל-טבעית, אני אומר לכולנו, שוב, לא לנסות אותו, כמובן שלא, לעשות את חלקנו, היתר להתפלל ולבקש את הגנת אלוהים, במיוחד על הצעירים והצעירות, שנחשפים לדברים ועוד אין לה מספיק כוח להתמודד עם זה. אני תמיד גם מזכר במקרה של שמואל, גם בעיניי דוגמה יוצאת מן הכלל, עם מי הוא גדל? אצל אמלי והבנים המושחתים שלו, איך קראו להם? חופני ופנחס, בני בליעל, והוא גדל איתם. וברור שהוא ראה איך הם מתנהגים, עשו דברים נוראים, והוא נעשה אחד הנביאים הגדולים של עם ישראל, איך זה יכול להיות? כי יודע אדוני לחסוך חסידיו מניסיון. אני אומר לכולנו להיות אופטימיים, באמת להיות אופטימיים, ולבטוח באלוהים. הוא ידאג שאנחנו עוברים ניסיון שהוא מרשה לתת לנו את הכוח לעבור על זה. כתוב, אשרי האיש עומד בניסיון אשריו. הייתי רוצה עוד משהו קטן. אי אפשר לדבר על המבול ועל סדום ועמורה בלי להזכיר עוד דבר שמתקשר. יש לי עוד כמה דקות והייתי רוצה לעבור את זה. ישוע מדבר על זה בלוקס. תפתחו בבקשה פרק 17, פרק י' ז', נקרא בעמוד 143, לוקס י' ז', אני אקרא 26 ו-30. שוב, לוקס פרק 17, מ-26 עד 30, אחרי זה נקרא עוד טיפה. וכאשר היה בימי נוח, כן יהיה בימי בן האדם, אכלו ושתו, נשאו נשים ויישאו נשים לאנשים עד היום אשר בא נוח אל התיבה. ויבוא המבול ואשת את כולם. וכאשר היה בימי לוט, אכול ושתו, קנו ומכור, נטו ובנו. ויהי ביום אשר יצא לוט מסדום, וימטר אש וגופרית מן השמיים וישחט את כולם. ופסוק 30, ככה יהיה ביום אשר יגלה בן האדם. תראו איזה נבואה מדהימה. אני רוצה לכם, שאני קראתי את הפסוקים האלה שישוע אומר בלוקס, לפני 50 שנה, אמרתי, ישוע לא יתגלה עכשיו. זה לא היה המצב, אני אומר לכם שלחלוטין לא, מי שלא יודע, לפני 50 שנה, ההומואים הסתגרו חזק בתוך הארון והתביישו ולא רצו שאף אחד ידע מזה. החברה לא קיבלה אותם. ובארץ שלנו, 15 שנות מאסר. זה בדוק. אמרתי, זה לא מתאים למה שישוע אומר. כמו שבימי נוח, בימי לא, כן יהיה בושב בין האדם. אותו מצב. ואנחנו רואים היום שהרוע והרשע מתפשטים בכל העולם בממדים אדירים. ובמיוחד התחום הזה של סדום ועמורה, הומוסקסואליות, זה פשוט מדהים, עובדה זה לנגד עינינו. תוך מספר שנים מתפשט בכל העולם. אני חייב לומר לכם, כי אני אדם יותר מבוגר, אני לפעמים מרגיש שאני בחלום בלהות. כשהייתי ילד בחלום הכי גרוע שלא תיארתי שאני יהיה במציאות כזאת, לא תיארתי, זה בלתי נתבל. אבל זה מה שקורה עכשיו. ואני אומר לכולם, תראו, ישוע אומר, כשאתם רואים את התאנה מתחילה ללבלב, להוציא את העלים הראשונים, תדעו שהקיץ קרוב. כמו עכשיו, זה בדיוק אפריל, זה אביב. בואו נבחן את הדברים. זה מה שקורה עכשיו. אנחנו בתהליך הרסני. היום מלמדים את הילדים בגנים. יש משפחות שונות. יש אבא, אמא, ילדים. יש שני אבות, ילדים, שתי אמאות, ילדים. יש עוד כל מיני קומבינציות ומשפחות חדשות. ילדים מקבלים את זה. ומה שיקרה תוך שנים לא רבות, עבור ילדים שלא נחשפים לאמת, זה הדבר הכי טבעי ונורמלי. בסדר, באים שני אבות, מה הבעיה? הנה, והילד שלהם, הילדים שלהם, או שתי אמות, כאילו, מה הבעיה? זה הדבר הכי נורמלי. זה מה שקורה. זה לא קץ העולם. אני שואל, למה לחכות עוד? עכשיו, תשימו לב, מדובק על תקופה שגרתית לגמרי. חיים רגילים, אוכלים, שותים, מתחתנים. פתאום זה קורה. ותשימו לב מה שביום ש... ביום שבו נוח נכנס לתיבה, באותו יום אלוהים המטיר, באותו יום. באותו יום שבו לוט יצא מסדום, אלוהים המטיר. תראו כמה זה ישוע מגלה לנו. מה אנחנו מבינים מזה? אנחנו מדברים על ההילקחות של המאמינים. תסליחו רגע, אני אמשיך לקרוא באותו פרק, אני אקרא שלא סגרתם, 34-36. אני אומר לכם, בלילה הוא, שניים יהיו במיטה אחת, האחד יאסף והאחד יעזב. שתיים תהיינה תוכנות, יחד האחת תאסף ואחרת תעזב. שניים יהיו בשדה, ונאסף אחד ואחרת. זה הילקות. אנחנו לא צריכים לצפות בעולם הזה לשום דבר דרמטי, למלחמת עולם או לפצצות גרעיניות, או אני לא יודע, לא. בחיים השגרתי כמו עכשיו, חיים רגילים פחות או ברוב העולם, תמיד היו מלחמות וגם יש היום, ועימותים, אבל יחסית חיים שגרתי. זה יקרה בהפתעה. אני מבין, בשום מקום לא כתוב מתי זה יהיה. ההילקחות להבנתי יכולה לקרות כל יום. כל יום, לפי מה שיש אומר. זה ברור לגמרי, אנחנו לא יודעים. הדברים קורים מהר מאוד, הקצב של הדברים. וישוע אומר, שלא תהיה נבנות, בשעה שלא תדמו, יבוא בן האדם. כמה אנשים עושים כאלה חשבונות, מלוקחים את דניאל, חזון אחד, מה אתם מדברים? הרי זה לא כתוב בשום מקום. זה יש פה הרבה יותר מרמז. אנחנו לקראת הקץ. עכשיו, אין מה להתפלל שכל המגמות האלה תיפסקנה, זה לא יקרה. הרוע ילך ויגבר. אנחנו צריכים, באופן אישי, לשמור על התואר והקדושה שלנו, גם במסגרת הקהילה, באופן אישי, לדבר עם אחרים, בשום אופן לא להתפשר עם האמת הזאת, ולהיות מוכנים. אוי ואבוי למי שלא יילקח. תקראו את חזון יוחנן, שמספיק תיאורים. מה שמעניין שבמבול, אלוהים השמיט אנשים בבת אחת, אני מעריך שתוך כמה שעות, יום יומיים כולם מתו. בסדום והמורה, אני מעריך שזה שניות אם לא דקות, דקות או שניות. בום, מכה אחת. מי שקורא את חזון יוחנן, אלוהים ישמיט בהדרגה מכות קשות שלא לא היו כמותן. מזכיר, אנשים כתוב יחפשו את המוות. המוות יברח מהם. האמת שלא יתואר הנבואות שיש בחזון יוחנן. אני אומר לכולנו, בואו ניקח את הדברים במלוא הרצינות. לא להרדם, לשים את מלכות אלוהים, את השקידה הרוחנית במקום הראשון. להיות מוכנים כל הזמן. שיבוא הזמן וישוע יבוא, הוא ייקח אותנו אליו, שנהיה מוכנים. אמן.